שלום וברכה ובוקר טוב. המשך פרק ד' בפרשת ויתחנן, פסוק ל"ז. ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. הרי לפני כן דיברנו על הגילוי במעמד הר סיני, ועכשיו חוזרים אחורה ליציאת מצרים. לכאורה לפי הסדר היה צריך להיות קודם כל יציאת מצרים, אחרי זה מתן תורה. אלא שהיציאה ממצרים, שמתן תורה, זה היה עניין, אפשר לומר, אינטרס אלוהי, שהקדוש ברוך הוא יגלה את רצונו בעולמו, ואילו יציאת מצרים באה בגלל אהבת האבות. כלומר, לא מכוח הזכות של עם ישראל כמובן, אלא מכוח אהבת הקדוש ברוך הוא את האבות, וזה נחשב למדרגה בסיסית יותר, כיוון שזו רק מדרגה בסיסית, היא מוזכרת רק אחר כך. אבל אם מסתכלים בפרשת ועירה, רואים שכשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה להסביר לו מדוע הוא מוציא ממצרים, הוא אומר כי יש לי חוב, יש לי חוב כלפי האבות. אני נשבעתי להם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, ואני לא עשיתי את זה, אז הגיע הזמן לקיים. זה כאילו מחויבות אלוהית שבא לידי ביטוי ביציאת מצרים. יכולנו לחשוב בטעות שהמטרה של יציאת מצרים היא מתן תורה, ולכן זה מוזכר קודם מתן תורה ואחר כך יציאת מצרים, שהיא עניין בפני עצמו. גם עניין בכלל, עם זה אנחנו מבינים שגאולה איננה תלויה בעובדה ש יקבלו תורה, יקבלו מצוות או לא אחרי גאולה, למרות שזה מה שיקרה. בפרשת ניצבים ראינו שאחרי הגאולה אתה תשוב ועשית, ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. אבל לא על מנת כן נעשית הגאולה, אלא הגאולה היא קיום של מחויבות קדומה של ותחת כי אהב את אבותיך. ויבחר בזרעו אחריו. מי זה זרעו? צריך להגיד בזרעם אחריהם. אלא הכוונה בזרע של אחד משלושתם, שזה הזרע של יעקב, ולא בבני, כל בני אברהם או כל בני יצחק. ויוציאך בפניו, בכוחו הגדול ממצרים. מה זה ויוציאך בפניו? בפניו, על ידי גילוי פניו. המילה פנים בתנ"ך יש לה משמעות שלילית ומשמעות חיובית. למשל, פני השם אל צדיקים. מצד שני, כתוב פני השם בעושה רע. זאת אומרת שכשיש גילוי, מי שמתאים לגילוי זה לברכה, מי שלא מתאים לגילוי זה לרעתו. אז כאן ויוציאך בפניו, על ידי גילוי פניו, הוא הוציא אותך בכוחו הגדול ממצרים. כל זה בשביל מה? להוריש גויים גדולים ועצומים מך מפניך, לאביאך, לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה. וידעת היום. עכשיו, כאן יש סיכום של כל הנאמר מקודם. וידעת היום והשבותה אל לבביך כי השם הוא אלוהים והשם מעל ועז אחד מתחת עינות. מה זה וידעת והשבותה? רבנו בחייה בן פקודה בספר חורות הלבבות אומר, וידעת היום במסורת והשבותה אל לבביך על ידי פילוסופיה. כלומר, לפי רבנו בחייה, העיסוק בפילוסופיה ובראיות שכליות למציאות השם, אחדותו וכל המתלווה לזה, זאת היא מצווה מן התורה, שנאמר, והשבות אל לבביך. זה קצת קיצוני, כן? כי הרי לא שמענו שבבתי המדרש של התנאים או של הנביאים עסקו בלוגיקה ועניינים פילוסופיים, להראות שבכל זאת עניינים רוחניים עלו שם. אז היותר פשוט זה מה שהבינו רוב המפרשים. וידעת היום על ידי ההתגלות, והשבות אל לבביך על ידי המסורת. כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל וארץ מתחת אין עוד. עכשיו, זה קצת דומה, זה המשך של ההתגלות, אבל וידעת היום, הוא מדבר עם אנשים שנכחו שם. וידעת היום, כן? והשבותה אל לבביך, זה ישוב אל הלב, כדי שזה יצרב בהכרה, ואז יעבור לדורות. וידעת, ועל הארץ מתחת אין עוד. הביטוי אין עוד מזכיר לנו את מה שראינו בפסוק למד דלת. אין עוד מלבדו. כאן לא מופיעה המילה מלבדו. אז אפשר לומר שזאת ההבחנה שדיברנו עליה בשתי הבנות בפסוק אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו לאומת אחרים, או אין עוד, אין עוד בכלל. אז ההכרה של אין עוד היא יותר עמוקה מאשר ההכרה של אין עוד מלבדו. זה דברי הרמח"ל בכלח בתחי חוכמה, שיסוד כל החוכמה כולה, לדעת שאין במציאות אלא רצונו של הבורא בלבד. והדבר הזה הוא יסוד הכל. מה זאת אומרת שאין במציאות אלא רצונו? אנחנו רואים עוד דברים. אלא כל הדברים הם גילויים של הרצון. זה מובן על פי ספר יצירה שאומר שהבריאה נעשתה על ידי אותיות. אותיות זה דיבור. הדיבור האלוהי מופיע באותיות שונות, כך שלמשל, האותיות שין, מם, יוד, מם, הם אלה שעשו את השמיים. ועל זה נאמר, כך אומר הבעל שם טוב, לעולם השם דברך שבו בראת את הרקיע ניצב בשמיים. מתי בראת את הרקיע? כשאמרת יהי רקיע בתוך המים. הדיבור הזה לא פוסק עד עצם היום הזה, הוא שם. יוצא לפי זה שאין שום כוח ושליטה במציאות, מלבד השליטה והכוח של הבורא. אז הדבר הזה מעורר שאלה, מה עם הבחירה החופשית של האדם? הרי הבחירה החופשית של האדם זאת בועה עצמאית, אוטונומית, בתוך השפע האלוהי. התשובה שנותן הרמב״ם לזה, בשמונה פרקים פרק שמיני, שגם זה שיש בחירה חופשית לאדם, גם זה רצון הבורא. זה לא חייב להיות פטליסטי שיש גזירה קדומה וכדומה. יש שאלה שפעם שאלו המשכילים את הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, ששמו היה רבי מנחם מנדל, כמו הרבי האחרון, ושאלו אותו המשכילים את השאלה הלוגית המפורסמת, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. זו שאלה שעסקו בה הרבה לוגיקנים למיניהם, בכל מיני אופנים, לברר אם השאלה בכלל יש לה מקום או אין לה מקום. רבי מנחם מנדל נתן תשובה חסידית מובהקת. הוא אמר, בוודאי שאלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. לא רק שהוא יכול, הוא גם עשה את זה. כשהוא ברא את הבחירה החופשית. שהיא אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא לא יכול להרים אותה. ושמרת, כלומר, זה גדלותו של הבורא, שהוא יכול גם להגביל את יכולתו. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום. כלומר, שמירת החוקים והמצוות היא תולדה של ההכרה של וידעת והשבותה. אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך. אז השאלה היא, האם אתה מקיים את המצוות כדי שיהיה לך טוב, או שזה תולדה נלוות? המהר"ל מפראג, הרמב״ם אומר שזה המטרה. המהר"ל מפראג אומר, לא סליחה, הרמב״ם אומר שזאת המטרה, המהר"ל אומר שזאת פעולה נלוות. כלומר, לפי המהר"ל, הגדרה של מצווה איננה יכולה להיות משום שהיא מטיבה, כי אם לא, אז היא פוסקת מלהיות מצווה. מצווה במהותה היא סמכות אבסולוטית. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא לא יצווה דבר שלא יטיב עמנו, לכן אומר, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך. ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. מה? לא מוזכרת הבחירה החופשית. אני הזכרתי את זה. מה? כלומר זה רמוז. לא, עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. כלומר, אין עוד, ואף על פי כן, כן, יפה מאוד. אף על פי כן, ושאמרת את חוקיו בבחירתך החופשית. יפה? יפה. לא חשבתי על זה. עכשיו, עד עכשיו, זה הנאום השני של משה. כלומר, הנאום הראשון, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר, בערבה, מול סוף. זה הדברים שהוא אומר בשנת ה-40 אחרי המלחמה בסיחון ואוג. בפרשת ויתחנן אנחנו רואים שמשה נותן נאום שני, שלפי פשוטו של מקרא נאמר בשנה השנית ולא בשנת ה-40. זאת אומרת, הוא מדבר עם הציבור שנכח במעמד הר סיני, ואז הוא מזכיר להם, אתה זוכר, אתה ראית, אתה הוראית לדעת וכדומה. וכאן, עד כאן הנאום השני. מכאן ואילך מתחיל הסיפור. כן, כלומר, כאן, מה שכתוב, אז יבדיל משה, שלוש ערים בוורדן מזרח השמש, זה לא נאום של משה, זה תיאור של מצווה. נשאלת השאלה, מה זה תקוע פה? לכאורה, העניינים של עיר מקלט נאמרו במקום אחר. את זה נראה מחר.